והנה אנחנו ממשיכים בספר נפש החיים, בשער א', ואנחנו בפרק ו' כבר? כן? כבר ו'? טוב, נראה. פרק ו', נכון. נכון, אנחנו באמצע פרק ו'. אני חושב שאנחנו נמשיך שוב בדיבור המתחיל אבל, יעבדו חמים. בפרק ו' דיבור המתחיל אבל. אבל עיקרו של דבר. כי הוא יתברך שמו. כן, אנחנו דנים כאן בהבנת הדברים שרבי חיים מוולוז'ין הביא בשם רבי חיים ויטל, שהנפש של האדם, יותר נכון, שהאדם הוא כמין נפש לכל העולמות. והדגיש רבי חיים מוולוז'ין את ההבדל שיש בין שני אופני הפעולה האלה, שבאדם הפרטי הנפש דבוקה בגוף, דהיינו, שתכף ומיד ניכרת פעולתה על עברי הגוף. שאם אדם חפץ להרים את ידו, מיד הרצון בא לידי ביטוי בעברי הגוף, הוא מרים את ידו. לעומת זה, כשאומרים שהאדם הוא נפש לכל העולמות, הפעולה היא פעולה לא ישירה אלא עקיפה. וזאת מדוע? משום שמצד אחד האדם נמצא למטה אחרון למעשה בראשית, הוא בסוף השרשרת של הבריאה. מצד שני הוא קדם לבריאה במובן הזה ששורש נשמתו למעלה מכל העולמות. כלומר, אם תשאל איפה האדם, האדם נמצא בשני מקומות בבת אחת. הוא גם בתחתית המטה וגם בפסגת המעלה בבת אחת. יוצא שכאשר האדם פועל למטה, הוא מעורר את שורשו העליון, ושורשו העליון פועל על כל העולמות. זה האופן של הפעולה. בסדר? וזה קצת שונה מהיחס בין הנפש לגוף, שהוא יחס ישיר. עד כאן מה שראינו אצל רבי חיים מוולוז'ין, בהסברת דברי רבי חיים ויטל. שלשניהם יש אותם ראשי תיבות, רש, חט, וו. לכן אפשר להתבלבל בין רבי חיים מוולוז'ין, רבי חיים ויטל. אבל זה לא אותו אדם. טוב. אבל בואו נחזור עכשיו לדיבור המתחיל אבל. אבל עיקרו של דבר, כי הוא יתברך שמו אחר שברא כל העולמות, ברא את האדם אחור. למעשה בראשית בריאה נפלא כוח מאסף לכל המחנות. שכלל בו כל צחצחות אורות הנפלאות והעולמות וחלין העליונים שקדמו לו, וכל תבנית הכבוד העליון בסדר פרקי המרכבה. וכל הכוחות הפרטיים, אגב, אני רוצה פה להסביר איזה דיוק שצריך לשים לב אליו בדברי רבי חיים, דיוולוג'ין, שכאשר הוא אומר שהאדם כולל את כל העולמות, הוא משתמש לצורך זה בשני ציורים שונים, ממקורות שונים, שהם לא לגמרי זהים. המקור האחד זה כשהוא רואה את האדם כאישיות כוללת את כל הבריאה כולה, באופן הייתי אומר אחיד, כאילו שאם תשימו את האדם במרכז המעגל, אז כל חלקי המעגל פועלים באדם. זה ציור אחד. יש ציור אחר, האדם בתור כולל את כל הבריאה בבחינת שיעור קומה. מה זה שיעור קומה? כל העולמות מסודרים לפי סדר הדומה למבנה גוף האדם. יש ציורים כאלה ויש ציורים כאלה, ורבי חיים משתמש בשניהם באופן הייתי אומר קבוע כמעט. רק צריך לשים לב בסגנון שזה קצת שונה. בסדר? טוב. כן. לא. איפה רואים את שני הסגנונות? בואו נראה. הסגנון האחד, בריאה נפלא, כוח מאסף לכל המחנות. שכלל בו כל צחצחות תורות הנפלאות והעולמות וחלים העליונים שקדמו לו, זה נקרא האדם במרכז המעגל. כל מה שקראתי עכשיו. עכשיו, וכל תבנית הכבוד העליון בסדר פרקי המרכבה, זה הסידור השני. בסדר? זה לא שיטות אחרות, זה מקורות שונים בתורת הסוד, ויש לזה השלכה מסוימת. ההשלכה היא, האם אני רואה את העולם בתבנית האדם, או את האדם בתבנית העולם? כלומר, מהו תבנית של מה? אם אני אומר שהאדם הוא תבנית העולם, יוצא שהעולם הוא, אפשר במידה מסוימת לומר, סתמי מכני. והאדם יש לו, הוא במרכז המכונה. אם אתה אומר שהעולמות מלכתחילה מסודרים לפי סדר האדם, זאת אומרת שהעולם הוא מלכתחילה מוסרי. והאדם הוא ביטוי למוסריות של העולם. בסדר? זה קצת ההפרדה. כן, בבקשה.
אני יכול לחזור על שתי
דברים. זה, חזרתי כבר.
שתי דברים
האלה. אבל כבר חזרתי. חזרתי פעמיים עכשיו.
הוא רוצה פעם שלישית.
אני, יש נקודה מסוימת
שהבחנה
שפספסתי.
כן. אבל חזרתי על זה פעמיים. אני לא יכול לחזור שלוש פעמים. אותו הדבר. טוב, כן.
לפי הציור השני, העולם זה הראש? האדם זה הראש?
לא, לא, בשניהם האדם הוא גם הראש וגם האחרית. טוב, וכל הכוחות פרטיים הנמצאים בכל העולמות עליונים ותחתונים, כולם נתנו כוח וחלק מעצמותם בבניינו, ונכללו בו במספר פרטי כוחותיו שבו. כלומר, אם אתה מסתכל על העולם, זה כמין, הייתי אומר, מוח שאליו חוזר הכל. זה מין מרכזייה. פעם היו מרכזיות טלפוניות של פעם. אפשר לראות את זה לפעמים במוזיאונים. שכל, שהייתה מרכזנית, שהיה לה כל מיני חוטים, שהייתה צריכה לתקוע בכל מיני חורים. וכלומר, היו מתקשרים למרכזנית ואומרים, תביא לי מספר 2, 3, 4. ואז היא הייתה עוסקה. זאת אומרת, יש מקום שבו כל החוטים מרוכזים. 2, 3, 4 זה בכלל, זה במקרה שהיו טלפונים כבר בשלוש ספרות, שזה דבר מיוחד במינו. בדרך כלל היו טלפונים שתי ספרות, או ספרה אחת. כן. וכל הכוחות הפרטיים הנמצאים בכל העולמות העליונים והתחתונים, כולם נתנו כוח וחלק מעצמותם בבניינו, ונכללו בו במספר פרטי כוחותיו שבו. עכשיו, וכאן הוא מביא הרבה מאוד מקורות, אני לא אחזור על כל המקורות, כי קראנו אותם בפעם שעברה. אבל, מה שאני כן רוצה, אתם יודעים מה, אנחנו נקרא, כדי שבטוח לא נפספס שורה. כמו שכתוב, אז כאן הוא מביא רשימה של מקורות, גם מהזוהר, וגם מכתבי הארי. קודם כל מתחיל מהמקורות מהזוהר. כמו שכתוב בזוהר יתרו, עין ה עמוד ב', קודשא בריחו כדברה לה, לברנש סידר לה, בכל דיוקנין דרזין אילאין עלמד אילאילה. וכל דיוקנין דרזין תתאין דעלמד אילתתא. וכל המתחקקן בברנש דיוקאים בצלם אלוהים, וכולי דכתיב, ועברה אלוהים את האדם בצלמו עין שם. עד כאן הציטוט מזוהר, פרשת יתרו. שהקדוש ברוך הוא חקק באדם את הציורים של כל הסודות העליונים והתחתונים. מקור שני, הוא בפרשת תזריע, ממחת עמוד א', תנא, כיוון דנברא אדם וכו'. מקור שלישי, הוא בראש פרשת במדבר, רבי אבא פתח ויברא אלוהים את האדם בצלמו, תחזה וכו'. מקור רביעי, הוא בידרא רבה, קוף למד ה' כמראה אדם וכו'. ושם, בדף קוף ממה א', סוף מעמוד א', תיוקנה דחליל כל יוקנים. ובראיה ממנה פרשת פנחס רשלם בית חת בית ויאמר אלוהים נעשה אדם עד והיינו נעשה אדם בצלמנו. וכן אמרו זה הלשון יותר בעורך בתיקוני זוהר חדש פתת עמוד א' אין שם. ובזוהר חדש יתרו מעשה מרכבה למד בית עמוד ג' דיוק נע די אדם דדאי הוא דיוק נע די כליל כל דיוקנין. ושם דף למד ג' רש עמוד א' וכן בשירה שירים נון חת בית. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו עין שם את בכל המקומות הנזכרים. כלומר, הוא רוצה, הוא לא סתם אומר לך, תסתכל טוב שם. מה זאת אומרת תסתכל טוב? כי אף על פי שאנחנו מאמינים לו שזה מקורות, אבל צריך להבין שזה פרשנות משלו, פרשנות מיוחדת, שעלתה לו מתוך קריאה מעמיקה בזוהר. לא כל מי שקרא את הזוהר שם לב לנקודה הזאת. בסדר? ועיין, בעץ חיים, עכשיו הוא עובר למקורות מתורת האריזה. ועיין בעץ חיים שער הצלם פרק א' ובליקוטי תורה פרשת טיסה ופרשת האזינו. וזה כל האדם, עכשיו זה דברי לא הארי ולא הזוהר, אלא זה דברי הוא. וזה כל האדם שכל כוח פרטי שבו מסודר נגד עולם בכוח אחד פרטי, מסוד השיעור קומה של כלל הכוחות והעולמות. שימו לב, שיעור הקומה כאן זה לפי תבנית האדם, שמסודרים כביכול כתבנית קומת אדם, כמו שיתברר אם ירצה השם בשער ב' פרק. כאן הוא כבר רומז לנו לעיון שהוא יעמיק בו יותר בהמשך. אגב, המסגן ממש לא עובד כמו שצריך. יש בהמשך הוא יסביר לנו שזה לא סתם שהעולמות כולם, מה? עכשיו הוא לא יעבוד בכלל? למה להיות פסימי? למה? 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 לפחות ישמור על התקווה. משהו. כן? קצת. אתה יודע, זה תמיד שאנשים בפוליטיקה אומרים, צריך לפחות שיהיה תהליך. שיהיה תקווה. כן, מה אתה אומר? הרב
אמר שבאפשרות של העולם כמו אדם, זה מה שהעולם מוסרי.
כן.
אנחנו רואים שהטבע הוא לא מוסרי.
זו השאלה, האם העולמות זה הטבע או שהעולמות זה יותר מהטבע? כלומר, הטבע, כמו שאנחנו רואים אותו, הוא סניף קטן של סדרי העולם בכלל. אז כשאתה רואה רק את הטבע, אתה רואה באמת ישות סתמית, מכנית, לא מוסרית. כשאתה רואה את הטבע כמשוייך לשרשרת של עולמות, אז אתה מבין את האופי המוסרי שלו. זה כמו שלמשל, אני יודע, אדם העניש את בנו, אז הוא מחנך. אבל הבן רואה רק את העונש, אז הוא חושב שזה סתמי, שזה אכזריות אפילו.
הבנתי, אבל
כן.
איך,
בלמה,
הטבע כלפי חוץ לא נהיה מוסרי, נכון?
נכון.
אז איך, בטבע, אני הבנתי שהטבע זה רק חלקי קטן מהשתלשות העולמות,
ואין, נכון.
כולם מוסריים, אבל איך בטבע נראית המוסריות, זה לא נהיה מוסרי.
איך בטבע נראה את המוסריות? אי אפשר לראות את בטבע את המוסריות, אלא אם כן אתה רואה כיצד הוא משתלב במערך יותר כולל. שאותו מערך אתה כן רואה בו את המוסריות.
זה כמו שהרמה מכה
ליד של אבא לכן? בדיוק. אני לא אמרתי מכה, נזהרתי מבחינה משפטית. אני אמרתי עונש.
טוב, עונש חינוכי?
כן.
אבל זה קיים...
נגח אבי יותר גרוע מזה. יש לפעמים שאי אפשר להסביר לבן אדם. למשל, יש אדם שהוא עומד ליפול לתהום. הוא לא שם לב. אז אני תופס אותו בחוזקה. שזה ממש לא יפה, זה אלימות. כלומר, הוא מבחינתו לא מבין מה פתאום אני מתנפל עליו. בסדר? כן.
חשוב להדגיש,
נראה לי,
שזה
העונש
החינוכי הזה, הוא קיים, המוסר הזה קיים רק מצד הבורא, אבל מצד הטבע...
הטבע כשלעצמו, כן, לא אכפת לו מזה. כן, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לעץ? לים, סליחה. כשהעץ הוא ירוק. כן.
אפשר להגיד שהטבע בעולם זה כמו הגוף באדם, שהגוף המערכת הפיזיולוגית היא גם לא מוסרית, אבל פשוט אין אדם מוסרית.
נכון, 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 בהחלט. אפשר לקחת את הדימוי הזה, כן.
אם אנחנו טוענים שהטבע הוא מוסרי, יש בו... כניסה לבחירה חופשית של הטבע.
אתה שואל שאלה מעניינת. אגב, אני חוזר על דבריך. אתה אומר, אם אומרים שהטבע הוא מוסרי, יש ייחוס של בחירה חופשית לטבע. זה נכון, אבל הבעיה היא שאף אחד לא אמר פה עד עכשיו שהטבע הוא מוסרי. אף אחד פה עד עכשיו שדיבר בכיתה הזאת, לא אמר שהטבע מוסרי.
ייחסנו פה.
ייחסנו מוסריות לא לטבע. ייחסנו מוסריות לעולמות. והטבע הוא זרוע של העולמות.
העולמות, מה שאני מבין, זה האידיאלים הגבוהים.
העולמות זה הרבה דברים. אבל אחת החוליות, התחתונות של סדרי המציאות, זה גם סדר הטבע. שאם אתה לוקח אותו לעצמו, הוא לא מוסרי. לא, הוא עצמו לא מוסרי. זאת אומרת, המים מרטיבים והאש שורפת בלי הבחנה. בסדר?
אבל יש צד שני.
מה?
יש צד שני בטבע, של כל, אני יודע, צמח, יש את הקיום שלו, וכל בעל החיים יש את... הוא מסוגל להגיע לקיום שלו. יש צדדים מוסריים בטבע.
אתה אומר אני ממש לא מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שהמנגנון של שמירת הקיום זה מוסרי?
לא,
ההפך, זה אינטרסנטי. האריה תורף איילה, כי הוא צריך לחיות. איפה המוסר פה? זה צורך.
בכלל בחוקיות הטבע?
נגיד ככה, הטבע, כדי שיהיה מוסר, צריך שתהיה הכרה. וגם צריך עוד דבר, שתהיה בחירה. שני הדברים האלה לא קיימים בטבע. כן? כי כפי שאמרנו, לא רק מה אכפת לו לים, בכלל, כדי שיהיה אכפת או לא אכפת, צריכה להיות איזושהי הכרה, לים אין הכרה. כן, בבקשה?
מה אכפת לנו בכלל שהטבע מוסרי או לא מוסרי?
יפה, שאלה יפה. למה, מה אכפת לנו אם הטבע הוא מוסרי או לא מוסרי?
שהרי הוא.
זה אני אגיד לך למה זה אכפת לנו. א', בגלל שאנחנו חיים בתוך העולם.
אוי, אני אסיים את השאלה.
כן?
שהרי הטבע הוא לא פועל, הטבע הוא נפעל מכוחו של הבורא שהוא אכן מוסרי.
אני ממשיך את השאלה שלך.
עוד סליחה, עוד מילה אחת. שבעצם היחס שלנו היחידי לטבע זה רק מצד גדילות הבורא, לא מצד הטבע עצמו. לא אכפת לנו.
אתה אומר ככה, מה אכפת לנו שהטבע הוא מוסרי או לא מוסרי? והלא, אין הוא פועל אלא מכוחו של הבורא בלבד. ככה אתה אומר? לא נכון. זה פשוט לא נכון. הקדוש ברוך הוא קבע מראש שהתפוחים ייפלו מן העץ. זו קביעה. ולכן מאז שנקבעה הקביעה הזאת, התפוחים נופלים על פי חוקי הטבע. והפוטונים מתפשטים על פי חוקי המכניקה הקוונטית. בסדר? ולכן, כל פעם שנפל עץ, וכשנפל תפוח מן העץ, זה לא נכון לומר שהקדוש ברוך הוא גזר שהתפוח הזה ייפול. אלא הקדוש ברוך הוא גזר שתפוחים נופלים. ומכיוון שהתפוח הזה קיים, גם הוא נופל.
נכון, אבל לא ייתכן שתפוח ייפול מהעץ. ויזיק לצדיק,
אלא אם
כן במקרים ממש נדירים,
ויזיק לצדיק,
שרשת
השגחה לומר,
שתמנע את זה.
אתה אומר משהו אחר. אתה אומר, לא ייתכן שהתפוח ייפול על הצדיק ויזיק לו, מדובר בצדיק עליון, כי הרי הצדיק מושגח. אז זה לא מצד ההשגחה על התפוח. זה מצד ההשגחה על הצדיק. זה אתה חוזר לעולמו של האדם. זה לא מצד התפוח.
נכון.
דהיינו שמצד הטבע זה פועל באופן לא מוסרי.
נכון, אבל
עכשיו,
מה אכפת לנו? שאלתי, זה מה אכפת לנו? כי זה לא מצד התפוח, זה מצד האדם, אבל האדם...
לא, אני זכה למה זה אכפת לנו. זה אכפת לנו מאוד מכמה סיבות. א', בגלל שאנחנו תובעים אחדות. יש בתוכנו תביעה של אחדות של העולם. כשאנחנו רואים שהעולם חצוי לשניים, מערכת סתמית ומערכת לא סתמית, מערכת, הייתי אומר, אישית, אישיותית, הדבר הזה כואב לנו. זה סותר את האינטואיציה האחדותית שלנו, ואפילו את האמונה שלנו, שאומרת שהשם אחד. זה דבר אחד. מה?
זה פגם של האדם הספציפי.
זה לא פגם של האדם. מה, זה שיש לנו אינטואיציה של אחדות, זה פגם? זה שהוא חוצה, זה בכלל לא פגם. רק עובדי עבודה זרה חשבו שכל העולם כולו הוא אישיות. אנחנו דווקא יודעים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בשני צינורות שונים לגמרי. האחד פרסונלי שעליו נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא י' כ' ו' כ', ויש אחד לא פרסונלי, סתמי, שעליו שמו של הקדוש ברוך הוא, שבגללו שמו של הקדוש ברוך הוא אלוהים. ודווקא הדואליות הזאת היא מיסודות האמונה של היהדות. זה לא פגם של האדם, זאת האמת. שהעולם איננו אחד. זה חשוב לדעת את זה.
אבל האלוהים, השם הוא אלוהים.
אז השם הוא האלוהים זה גילוי, זה בדיוק העניין. הנביאים גילו לנו. זאת אומרת שכדי להבין שהשם הוא האלוהים, אתה קודם צריך להבין במה השם זה לא אלוהים. זה כמו שאם אתה אומר איש ואישה זה אותו הדבר, אתה קודם כל צריך לדעת במה הם לא אותו הדבר.
אבל השם כולל כל המושג אלוהים, השם
כולל
אותו, נכון?
לא, השם לא כולל הכל. האינסוף כולל הכל, אבל שם הוויה לא כולל הכל, זה בדיוק העניין. זאת אומרת שאחד הדברים שצריך מאוד להיזהר מהם זה לא לחיות בדמיון ולומר שהכל אישיות והכל רצון הבורא זה לחיות בדמיון. אתה מבין מה שאני אומר? וזה לא כך. זאת אומרת שאם אדם מחליק על קליפת בננה הוא שובר את הרגל, אין מה לעשות. זאת האמת. השם הוא האלוהים זה גילוי עליון. זאת אומרת במקום עליון אנחנו יודעים שאף על פי שיש חוקות הטבע יש איזה מין הנהגה כוללת שלפיה גם חוקות הטבע כלולים בשם הוויה. אבל אם אני חי רק מהמדרגה הזאת, אני משתגע. זה שיגעון.
הרב אמר שיכול אדם להחליק על בננה בלי
הפעם אמר? אדם יכול להחליק על, בנן, על קיפת בננה ולשבור את הרגל אפילו כשזה לא מגיע לו. זאת האמת של המציאות. כלומר, ולכן הגמרא אומרת שהצדיקים לעתיד לבוא צריכים להתרפא. סימן שהצדיקים חולים. אם הם צריכים להתרפא. ממה הם חולים הצדיקים? תקשיב, אתה רק רוצה לשאול. ואתה לא מקשיב למה שאני אומר. לא, הקשבה, הכוונה לא שזה מגיע לאור הטוב, אלא לשים לב לדברים. לחשוב שיכול להיות שכשאני אומר משהו, זה לא מה שחשבת, ושיכול להיות שצריך לשנות את התפיסה. אז אני חוזר. לעתיד לבוא, הצדיקים מתרפאים. הם מתרפאים בגלל שהם חולים. ממה הם חולים? הם חולים מזה שהם חיים בעולם שסותר את האמונה שלהם. הם מאמינים בעולם של ערכים, ובמציאות יש גורל. עיוור. מובן?
הבנתי, אבל למה אומר שדווקא אדם שהוא בן עולם הבא, או הצדיקים שהם בן עולם הבא, דווקא הם מעניינים בעולם
הזה? הצדיק שהוא בן העולם הבא זה משהו אחר לגמרי. הצדיק שהוא בן העולם הבא, יש לו, איך לומר, צינור. הוא רואה את העולם כפי שהוא עתיד להיות. אבל הוא לא חושב שהעולם עכשיו הוא כפי שהוא עתיד להיות. בסדר? בבקשה, רצה להגיד משהו?
רק להמשיך את מה שאמרת, כי הספרת יפה מאוד, סליחה במיטותה. מה שרציתי להגיד, בין דתי שהוא רואה בצינור חיובי, לבין חילוני שרואה בצינור שלילי.
נגיד ככה, זה מובן על פי עולם המינוחים שאתה משתמש בו בהכרה הפנימית שלך. לא יודע אם זה דימן, לפחות נגיד אתה הבנת מה שאמרת. לפחות יש מישהו אחד שהבין.
אם אתה לא הבנת, אני מצטער.
לא, זה בסדר, אני חושב שאינטואיטיבית משהו חדר. טוב, הלאה. בואו נחזור אם כן לדברים. עכשיו, בואו נראה את ה... סליחה, אולי נמשיך לקרוא, עכשיו זה באמת את זה לא קראנו פעם שעברה, כדאי לקרוא גם, וכן המצוות, כולן. עכשיו, לא רק האדם הוא מין מערכת קשורה לכללות העולמות, פה מתחדש לנו עוד משהו, יש גם מערך כזה במצוות. וכן המצוות כולן קשורים ותלויים במקור שורשן העליון בסדרי פרקי המרכבה ושיעור קומה של העולמות כולם. אני קורא בנפש החיים, ההגה אנחנו נקרא אותה, לא, אנחנו נקרא את ההגה, לא, למה אני אומר לכם את זה? כי זה נכון שזה פסקה חדשה, אבל ההגה היא מתייחסת לכל הנאמר כאן. אז לכן כדאי לקרוא את וכן המצוות, ואחרי זה נקרא את ההגה. Fair enough, מסכימים? גם אם לא תסכימו, אין לכם ברירה, ככה אני רוצה. ואני פה מעביר את השיעור, לא? טוב, וכן המצוות כולן, קשורין ותלויין, במקור שורשן העליון בסדרי פרקי המרכבה ושיעור קומה של העולמות כולם, שכל מצווה פרטית בשורשה כוללת ריבי רבבן, כוחות ואורות מסדרי השיעור קומה, כמו שכתוב בזוהר יתרו, פרק פה עמוד ב'. עכשיו שימו לב, האדם כולל את כל העולמות בשתי בחינות. הוא כולל את כל העולמות הן בתור מרכז לעיגול, והן בתור סך כל המבנה, האנושי, הייתי אומר שיעור קומה בבחינת דמות אדם, והמצוות זה רק מהבחינה השנייה, מבחינת דמות אדם. מדוע? כי מצוות זה שייך לאדם. בסדר? אי אפשר לצוות מי שאין לו הכרה. כמו שכתוב בזוהר יתרו, פה ב', כל פיקודי אורייתא מתח דן במלכה קדישא עילה מנהון ברישא דמלכה. כלומר, יש מצוות שהן גילוי של, שהן אחוזות בראש של המלך. ומנהון בגופה. ומנהון בידי מלכה, ומנהון ברגלוי. כלומר, כאילו יש שיעור קומה, הרבה הרבה מאוד איברים, וכל מצווה ומצווה היא גילוי של איבר אחר של המלך. והעניין יותר מבואר בתיקונים, תיקון עין, קוף קף תת בית, ובזוהר תרומה, קוף סמך הבית, פיקודי דאורייתא כולו שייפין. שייפין זה? מה זה שייפין? איברים. כן? שייפין ואיברין ברזה דלעילה. וכאן מתחברן כול הוק אחד, כדן כול הוא סלקן לרז אחד, ושם בדף קוף סמך היבט, בהישמה, בשם הזה, כלילן, כלולים, תרייג פיקודי אורייתא, דעינון כללה דכל רזין אילאין ותיטאין, וכול הוא פיקודין כול הוא, שייפין ואיברין להתחזה בהו רזד עם אמנותה, שבה מירת סוד האמונה. מן דלא ישגח ולא יסתכל ברזין לפיקודי אורייתא, לא ידע ולא יסתכל איך מתקנן שייפין ברז אילה. שייפי, כלומר, בלי לידיעת הסוד, אתה לא תדע איך, מה הקשר בין המצוות לבין פרקי שיעור הקומה. שייפין דגוף הכול הוא מתקנן על רזה דפיקות דאורייתא, אין שם. וכן כתב האריזל, לא רק הזוהר אומר את זה, אלא גם הארי, בשער הייחודים פרק ב' ובעשות האדם רצון קונו יתברך שמו. כן, אני חושב שהוא הסביר אותו יפה, זאת אומרת, יש מבנה מוסרי של העולמות. המבנה המוסרי הזה קוראים לו שיעור קומה, לכן הוא נראה בדמות אדם. עם ראש, ידיים, רגליים, עיניים וכדומה. כל עברי האדם, שהאדם הרי הוא הישות המוסרית שאנחנו מכירים בעולמנו, אז כל המבנה הזה בא לידי ביטוי גם בסדר העולמות. כשאני מקיים מצווה, אני מעורר שפע קדושה, השייך לאותו איבר, אפשר לומר. כלומר, העולם נהיה יותר שמח מבחינת מצח, או עיניים, או אף, או פה וכדומה. כן. לכן הוא אומר את זה, ובעשות האדם רצון קונו יתבר שמו, הוא מקיים איבר וכוח שבו אחת ממצוות השם, התיקון נוגע לאותו עולם וכוח עליון המקבילו לתקנו, או להעלותו, או להוסיף אור קדושה על קדושתו מחפץ ורצון העליון יתבר שמו, כפי ערך ואופן עשייתו, ולפי רוב ההזדקחות ותארת קדושת מחשבתו בעת עשיית המצוות המצטרפת לטובה למעשה העיקרית, וכפי ערך מדריאת אותו העולם והכוח העליון, והכוח העליון. בסדר? טוב, כן, בבקשה. דבר.
אני רוצה להבין את הלשון. באמת שחיים כותב בעשות האדם, כלומר האדם בכלליות. אני רוצה להבין, אם זה האדם.
האדם הכוונה כל אדם.
או משה חיים.
משה חיים. אלברט זה גם שם יפה. כן.
אבל גם אלברט כאילו משה.
כן, כל אדם. כל אדם באשר הוא אדם. שאלת, קיבלת תשובה, מה הבעיה? בסדר, נו. כן, מה? עוד שאלה? טוב, בסדר, כן.
גם המיטות שלך דווקא להסביר ששום קומה, אפשר להגיד שהמיטות שומרים על המערכת, אם המיטות זה סוג של מכונה,
זו, אז המיטות זה לא מכונה, זה בדיוק העניין. זה מה שאני מסביר. המיטות זה שייך לאדם. האדם זה בעל הכרה ורצון. מה שהוא בעל הכרה ורצון, יש לו מבנה של אדם. יש לו מבנה של שיעור קומה. ולכן המצוות, הם לא בטבע, זה לא טבע לעשות מצוות. אני לא נולדתי עם תפילין. בסדר? אני צריך וגם כשאני אוכל מצה, זה נכון שאפשר לאכול מצות סתם, אבל בתור מצווה, זה דבר שהאדם היה צריך לגבור על הטבע לעשותו.
אני יודע, אבל האדם הזה, זה לא שאלה שהוא קשור לעולם מוסרי. שאלנו האם הטבע מוסרי, אבל זה אמרנו שתי אפשרויות. האדם ודאי מוסרי. האדם אלא, זה מכריע שהם בבית שתי אפשרויות לגבי המציאות.
המבנה של העולמות, יש שתי אפשרויות. יש מבנה מעגלי, שאין בו סדר גלוי, ויש מבנה אנושי, שבו יש סדר גלוי, ערכי. עד כאן ברור. עכשיו, האדם הוא תמצית של שניהם. המבנה הערכי הוא בדמות אדם. עד כאן ברור? יפה. המצוות, גם הן מסודרות במבנה אנושי, כביכול, זאת אומרת, יש מצוות ראשיות, ידיות, רגליות וכדומה. אבל לא מצאנו, בכל המקורות שהוא הביא, שהמצוות שייכות למבנה המעגלי. ברור?
מה בפעולות האדם שייך למבנה המעגלי?
אני חושב שכל דבר, למשל המחשבה, המדע, האומנות, כל מה שבאדם עושה את האדם לאדם, ואיננו מצווה. יש הרבה דברים כאלה. כן, הרי דרך ארץ קדמה לתורה.
יש חובות הלבבות,
זה נכון. האם אני יכול לתת דוגמה של איבר מול עולם? אין לי. מסיבה פשוטה, שהוא לא פירט כאן. זאת אומרת שאם אתה, הספרות שעוסקת בזה היא ספרות מאוד מורכבת, זה לא סתם שיש מצוקים, לא מצאנו שיש מצווה לזרת השמאלית, ומצווה לכף היד, ומצווה לפרק, נכון? אז איך יש תרייג מצוות כנגד תרייג איברים? לכן אני אומר, ההקבלה איננה הקבלה פשוטה, היא צריכה לימוד, הרי כמעט כל המצוות שאנחנו עושים, כל המצוות המעשיות זה בידיים, כל המצוות של דיבור זה בפה, בלשון. אז אנחנו מרכזים את העשייה של המצוות במרכזים מסוימים של הגוף שלנו. אז זה ברור שכשאתה אומר, ההקבלה בין תרייג ותרייג, צריך ללמוד את זה.
עולמות, אני אולי לא יודע מה זה אומר. מבחינת עולמות, סתם אני אחלה, לא גם מעדים את זה.
אתה שואל מה זה העולמות, האם זה בחילת נוגה מאדים וזה. אני לא מבין בכלל מה הקשר בין נוגה מאדים וגם וזה, אני לא יודע בדיוק למה התכוונת, אבל נוגה ומאדים עד כמה שאני יודע זה כוכבי לכת. מה זה קשור לעולמות? האם זה עולמות פיזיים? זה מה שאתה שואל. זה כולל גם את העולם הפיזי בתור הנקודה התחתונה של כל המבנה הזה. ודאי. כל הקוסמוס, הגלקסיות וכו', מיליארדי מיליארדים של גלקסיות, זה הנקודה התחתונה של כל זה. בסדר? טוב. יש פה כמה שאלות. שלום הרב, האיש שמחליק על בננה, הוא אינו מושגח אם כן? זה תלוי. יש שכאלה שכן, יש כאלה שלא. יש לפעמים מצב של צדיק עליון, שגם, איך אומר הרמב״ם, אם הוא יעבור בשדה קרב, שבו יורים מכל הכיוונים, ואנשים נהרגים לאלפים ולרבבות, והוא יעבור את אותו שדה קרב, מקצה לקצה, לא ייפגע. שנאמר, ייפול מצדך אלף, ובבא מניך, אליך לא ייגש. אומר הרמב״ם, זה נאמר ביחיד, ומיוחד בעולם. יש אחד כזה. כן? סתם ככה, אדם שעובר בשדה קרב, אפילו אם הוא צדיק, הוא ייפגע לפי הסטטיסטיקה. במידה והסיכוי שהוא ייפגע גבוה, אז זה סיכוי גבוה שגם הוא ייפגע. רבנו, היום כבר יודעים במדע, עקרון היא הוודאות של הייזנברג וסופרפוזישן, שחלקיקי האטום משתנים בתגובה לדרך ההסתכלות בהם. זאת אומרת, שחלק מחוקי הטבע, זה שהם מתאימים עצמם לבחירה. זה נכון, יש דבר כזה, ברמת המיקרו, כן? כלומר, בחלקיקי היסוד, אנחנו רואים כמין חירות של החלקיקים, למרות שלומר שאנחנו מבינים שבגלל שיש בחירה שמה, זה לא לגמרי פשוט. זה אחת האפשרויות, אבל אין לנו ראייה לדבר הזה. יותר פשוט לומר שאנחנו לא מבינים איך זה עובד. טוב, ובכן, עכשיו שקראנו את כל זה, אנחנו יכולים לקרוא את ההגהה. עוד שתי שורות הם רוצים. ומשם נמשך הקדושה וחיות גם על אותו הכוח של האדם שבו קיים מצוות בוראו המכוונת נגדו. בסדר? טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו עוברים בזאת אל ההגהה. וזה היה קודם החטא. זאת אומרת, מה שהוא אומר שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא כלל בו את כל העולמות. האופן הזה של התקללות כל העולמות באדם איננו זה בכל השלבים. יש לפני החטא ויש אחרי החטא. הוא אומר כך, קודם החטא לא היה כלול אז רק מכל העולמות וכוחות הקדושה לבד, ולא מכוחות הרע. אבל אחר החטא נכללו והתערבו בו גם כוחות הטומאה והרע. וממילא ערב אותם על ידי זה גם בעולמות. מזה הטעם שהוא כלול ומשותף לכולם, והם התעוררו משתנים כפי נטיית מעשיו. ועניין עץ הדעת, טוב ורע. כלומר, המילה דעת, לפי הפירוש הזה, זה מלשון חיבור, עירוב. כמו למשל, והאדם ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? התחבר. אז גם דעת טוב ורע, הרי לדעת את הטוב זה טוב מאוד. לדעת את הרע זה גם טוב מאוד. אדם צריך לדעת מה טוב ומה רע. אם הוא לא ילמד מה טוב והוא לא ילמד מה רע, איך ידע מה טוב ומה רע? אבל מכאן ואילך, החטא עשה טשטוש. זאת אומרת, בכל טוב יש קצת רע. בכל רע יש קצת טוב. ולכן יש לי קושי של הערכת הערכים. אינני יודע מה טוב ומה רע. כן, מה אתה אומר?
אני דווקא מבין מהכתוב שדווקא האדם אחרי החטא הוא האדם יותר גדול מהאדם לפני החטא.
יפה, שאלה יפה. לכאורה, האדם שלפני החטא הוא יותר גדול מהאדם שאחרי החטא. התשובה היא שזה לא נכון. האדם שאחרי החטא יותר מסובך, יש לו עבודה יותר קשה. ולכן הוא יצטרך תעצומות נפש גדולות יותר כדי לפתור את הבעיה. אבל המצב שאליו הוא נפל הוא מצב יותר קשה.
פה שלפני החטא לא רק כוחות הטוב, פתאום אחרי החטא יש לו גם טוב וגם רע, יופי, קיבלתי
שם. אתה אומר כך, לפני החטא הוא היה כלול רק מכוחות הטוב, ועכשיו הוא כלול מכוחות הרע, ולכן עכשיו יש לו שניים, אז יותר טוב, תשובה. גם לפני כן, הוא היה כלול כולו מן הטוב, והוא הכיר את כל הרע. ולכן, לא היה לו צורך להתאחד עם הרע כדי לדעת אותו, עד רבה. היותו עומד מחוץ לרע, נתן לו תמונה יותר אובייקטיבית של מציאות הרע. הוא יכול היה יותר לשפוט, זה רע וזה טוב. עכשיו, הוא לא יכול לשפוט, אז בעצם הוא לא יודע את הטוב, הוא גם לא יודע את הרע. הוא כלול משניהם, אבל הוא לא יודע אותם. מובן? כן. הוא אומר, מה תסביר את זה? עכשיו, מה תורמת ליומיום שלי הידיעה על כל המבנים האלה שמצייר נפש החיים? מה שזה תורם ליומיום, זאת הידיעה של האחריות. לכן שים לב שהוא לא פירט לך את כל העולמות. אמנם הוא יעשה את זה קצת בהמשך, אבל ממש בקצה המזלג. כי המטרה כאן איננה ללמד אותך את מבנה העולמות, שזה שייך לחכמי הקבלה. ובעזרת השם יתברך, כשתתגדל בתורה, אתה תלמד גם את זה. אבל פה בשלב הזה, הוא בא לחנך, אפשר לומר. יש פה השלכה חינוכית. דע שמה שאתה עושה איננו סתם. גם פרט קטן שנראה בלתי משמעותי, הוא משמעותי. זה כל מה שהוא רוצה ללמד. כן. טוב.
זה ספר מוסר, אפשר לומר?
כן, זה ספר מוסר, אפשר לומר. ספר מוסר שמתייחס לידיעות נעלות. שים לב שהוא לא מפרט לך איך הוא דייק מהזוהר את כל מה שהוא מדייק. הוא רק רוצה שאתה תדע שזה שם, וכאשר תגיע לשם תבין. נכון? זה האסטרטגיה החינוכית שלו. טוב, והעניין, עכשיו הוא מסביר. כי קודם החטא, אם כי ודאי שהיה בעל בחירה גמור, להטות עצמו לכל אשר יחפוץ, להטיב או להפך חס ושלום, כי זה תכלית הכוונה, תכלית כוונת כלל הבריאה. טוב, זה כבר חידוש עצום מה שהוא אומר כאן. זה נראה כזה בנאלי, טריוויאלי, אבל שימו לב למה שהוא אומר. הוא אומר שתכלית כל הבריאה הייתה לתת בחירה לאדם לבחור. בין טוב לרע. מאיפה הוא לקח את זה? שהתכלית של הבריאה של האדם זה כדי שהוא יבחר. איפה הוא לקח את זה? מהרמח"ל. אתה אומר שזה גם היה ברמב״ם. זהו, רמתי לשאול אותך, איפה לקחת את זה ברמב״ם? כלומר, זה שהאדם הוא בעל בחירה, זה הרמב״ם יודע. השאלה אם לומר שזה הדבר הטוב, שבשביל זה נברא העולם, זה לא נמצא ברמב״ם. בסדר? כלומר, אצל האחרונים, במיוחד אצל המקובלים, רואים את ערכו של האדם בזה שהוא בעל בחירה. אצל הקדמונים, במיוחד אצל הרמב״ם, ערכו של האדם איננו היותו בעל בחירה, אלא היותו בעל שכל. ולכן כתב הרמב״ם שהמלאכים גדולים מן האדם. מדוע? כי הם משכילים יותר ממנו. כיוון שהוא משכיל יותר מהאדם, אז הוא גדול מן האדם. למרות שלמלאך אין בחירה חופשית. בסדר? הייתי אומר אפילו שלפי הרמב״ם, זה שיש לאדם אפשרות שיש לו בחירה חופשית, זה רע. זה דפקט. כי עצם זה שאני יכול לבחור ברע, זה כבר חיסרון. עכשיו, אצל המקובלים, אנחנו רואים התהפכות של הציור. זה שיש לאדם בחירה, זה הדבר הנעלה באדם. כי על ידי זה הוא יכול לקנות את זכות קיומו. זה מה שכותב רמח"ל בעצם, בכל מקום. כן, לא קשה.
הרמב"ם אומר שתכלית האדם זה חכם וטוב.
נכון.
זאת אומרת, זה לא רק...
הרמב"ם אמר שתכלית האדם זה להיות חכם וטוב, אבל זה לא תכלית העולם. זאת אומרת, כשהרמב"ם אומר שכל העולם כולו נברא בשביל אדם אחד חכם וטוב, הוא כותב מפורש, זה העולם התחתון. העולם התחתון, הדבר הכי טוב שיש בו זה האדם. אבל העולם התחתון, מה הוא לעומת העולם העליון? כי אין דבר יותר נעלה מאשר לדעת את השם. ולכן ככל שיש לך יותר שכל, אתה יותר יודע את השם. אז זה דבר פשוט.
אבל בבחירה, מה?
מי אמר שיש ערך בבחירה?
אבל
אתה החלטת שיש ערך בבחירה. טוב, לגבי המדע הקוונטי, הוכיחו שהחלקיקים מופיעים ומשתנים לפי מחשבת החוקר, ואפילו שלא היה זה מדען. זה נכון. ואז מה? אגב, אני לא מבין איך חוקר הוא לא מדען, סתם ככה. טוב. אז בואו נמשיך פה בדברי הגה. כן, מה? האם בזוהר מוזכרת הבחירה בתור מעלת האדם? זה מה שאתה שואל? אז זה השאלה שלך, כן או לא? כן. אז התשובה היא שזה עניין של פרשנות. בסדר? זה שאלה, מה הם חשבו? יש מקום לדיון, כן. כן. איך המלאכים קונים את זכות הקיום? הם לא קונים את זכות הקיום, יש להם הקיום, בשביל מה, אז מה רע להם? נכון, זה בעצם הטענה של אלה שרואים בבחירה פגם. מה לא הגיוני?
שכל העולם צריך להיות לא מתוסכל.
הרי אתה שואל לפי רמחל?
לא, אני שואל לפי בכלל. לא יכול להיות שחלק צריכים
בחירה, חלק
לא צריכים בחירה. יפה.
יפה, יפה, יפה. כלומר, אתה שואל, איך זה, כלומר, איך, אם אנחנו אומרים שיש משמעות לבחירה, אז מה המשמעות של קיום, מה משמעות הקיום של יצורים שאין להם בחירה? או להפך, נכון? תשובה. אפשר להגיד שני דברים. אפשר להגיד שאנחנו לא מבינים. זה אפשרות אחת. לא, לא, בהחלט אפשר להגיד. אפשרות שנייה, זה לומר שדרך האדם הכל מתעלה. אבל אז זה אומר שאותם נבראים שאין להם בחירה, הם באמת לא נבראים. הם בשלב טרום בריאתי. משהו כזה. נכון. לכן יש בספרות לפעמים הבדל בין ברואים לבין נבראים. הברואים זה מי שמקבל את שפע החיים שלו מאת הבורא, והנבראים זה מי שקנה את הזכות הזאת. או שיש לו אפשרות לקנות אותה. טוב, והעניין, כי קודם החטא, אם כי ודאי שהיה בעל בחירה גמור, האדם הראשון, כן? היה בעל בחירה גמור להטות עצמו, לכל אשר יחפוץ, להטיב או להפך חס ושלום, כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה. וגם כי הרי אחר כך חטא. אז איך הוא חטא אם לא הייתה לו בחירה? אמנם לא שהיה עניין בחירתו מחמת שכוחות הרע היו כלולים בתוכו. כן? לפעמים אדם, הוא חוטא בגלל שיש רע בקרבו שמזדמן אליו. ואז הוא נשמע לכוח הזה. כי הוא היה אדם ישר לגמרי. כלול רק מסדרי כוחות הקדושה לבד. וכל ענייניו היו כולם ישרים, קדושים ומזוכחים טוב גמור. בלי שום עירוב ונטייה לצד ההפך כלל. וכוחות הרע היו עומדים לצד. לצד ועניין בפני עצמו חוץ ממנו. והיה הבעל בחירה להיכנס אל כוחות הרע, חס ושלום. כמו שאדם הוא בעל בחירה להיכנס לתוך האש. יש בחירה, אני יכול להיכנס לתוך האש, אבל אני לא עושה את זה. לכן, כשרצה סתרה אחרה להחטיאו, הוא צריך הנחש לבוא מבחוץ לפתות. לנו יש נחש בפנים. אצלו הוא, הנחש היה בחוץ, כי יהיה שיחה. לא כמו שהוא עתיד, לא כמו שהוא עתה, שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו. ומדמה לאדם שהוא עצמו הוא הרוצה ונמשך לעשות העוון, ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו. ובחטאו שנמשך אחר פיתוי הסתרה אחר, אז נתערבו הכוחות הרע בתוכו ממש, וכן בעולמות. עכשיו גם העולמות עצמם יש בהם תערובת של טוב ורע, וזהו עץ דעת טוב, עץ הדעת טוב והרע, שנתחברו ונתערבו בתוכו, ובהעולמות, הטוב והרע יחד, זה בתוך זה ממש. כי דעת פירושו התחברות, כידוע. כן.
עץ הדעת טוב והרע, זה חיבור הטוב והרע. אבל זה תוצאה של החטא. לכתחילה היה אמור להיות עץ כזה שמחבר את הטוב
והרע? למה? יפה. אתה אומר, אם כלומר, איך, אתה שואל על עצם קיומו של העץ הזה. כלומר, זה אכילת עץ הדעת טוב הרע, זה כבר פשלה שזה מערב את הטוב עם הרע. אבל למה בכלל היה קיים עץ כזה? שיהיה קיים עץ של דעת טוב ועוד עץ של דעת רע. ואז לא היו, ורק היו מזהירים אותו שלא לעשות לפתן משניהם. אלא פעם יאכל מזה, יחכה 3 שעות או 6 שעות, תלוי, ואז יאכל מזה, יקרה בסדר, נכון? נכון. התשובה, שעץ הדעת טוב ורע, תלוי איך אוכלים אותו. כלומר, אם אוכלים אותו אחרי אכילת עץ החיים, אז גם הוא טוב. וזה מה שלעתיד לבוא יקראו בתורה. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב. ורע לא תאכל ממנו. זה הקריאה העתידה בתורה. והעניין מבואר למבין. בעץ חיים שער קליפת נוגה, מה זה עץ חיים? זה של? הארי, כן, זה של הארי. והעניין מבואר למבין בעץ חיים שער קליפת נוגה פרק ב', אלא שקיצר שם בעניין. והעניין היטב בגלגולים פרק א'. וזה שאמור הזל, כשבא נחש על חווה, הטיל בה זוהמה. מה זה בה? רצה לומר בתוכה ממש. ומאז גרם על ידי זה ערבוביה גדולה במעשיו, שכל מעשי האדם הם בערבוביה והשתנות רבים מאוד. פעם טוב ופעם רע. הוא מתהפך, תמיד, מטוב לרע, הוא מרע לטוב. וגם המעשה הטוב עצמו, כמעט בלתי אפשר לרוב העולם שיהיה כולו קודש, זך ונקי לגמרי, בלי שום נטייה לאיזה פנייה או מחשבה קלה לגרמה, לעצמו. כן, מה זאת אומרת? אני מקיים מצוות אכילת מצה. לא ייתכן שאני לא מכוון גם לתאבון שיש לי למצות, מצות טעימות. אז בסופו של דבר אני עושה את זה, אני אומר, זו הזדמנות, אני יודע, לסבוע לגרמה. וכן להפך, במעשה אשר לא טוב, גם כן מעורב בו לפעמים איזה מחשבה לטוב, לפי דמיונו. וגם למשל, הבעל שם טוב אמר שצריך ללמוד, לא, זה לא הבעל שם, אחד מגדולי החסידות, אמר שצריך ללמוד מגנב. מגנב ומתינוק. הגנב הוא מוכן לעבוד גם בלילה. הוא מוכן להסתכן בשביל הפרנסה שלו.
לא מתייאש.
וגם התינוק. התינוק תמיד שמח. ואם הוא רוצה משהו, הוא יבכה עד שיקבל. כבר יש מה ללמוד מה... זאת אומרת שגם בתוך הקלקול יש צדדים חיוביים, כן?
הוא עושה הרבה שיעורי בית.
מהגנב. כן, הגנב, נכון, נכון.
מהתינוק?
כן, מה?
אם אני מבין פה שיש... שעושה הקבלה בין האדם לעולמות, אז יש גם מציאות שהעולם היה לפני
החטא,
לפני
הנחש. אני לא הבנתי מה תורה.
יש הקבלה בין האדם לעולמות.
יש הקבלה בין האדם לעולמות. נכון.
נכון. אז אם גם לאדם היה את המיטה של גן עדן, גם לעולם היה בכלל כזה שהרע בעצם היה מחוץ אליו.
זה בדיוק מה שהוא אמר. זה מה שאתה אומר כאן, זה בדיוק מה שהוא אמר. שכשם שבאדם הרע היה עמד בחוץ, כך בעולמות, מערכות של העולמות הרעים, כביכול, והעולמות הטובים, עמדו בנפרד זה מזה.
זה לא מתואר.
מה, עולמות הרעים?
כן.
לא מתוארים בבראשית, רק ברמזים. למה? כי התורה לא רצה שננבור שם, אבל זה קיים. מה שנקרא סיטרה אחרה. מה זה סיטרה אחרה? הצד האחר. כן, יש דבר כזה, הצד האחר. כן, עם הכלשונים, והזנב המחודד, והקרניים, ורגלי עיזים, המקפצים בתוך האש. נחשים, מה? מה הציור הזה של העז? אתה רוצה שניכנס לזה? לא, הלאה, טוב. יש מישהו שעשה דווקא על זה קומיקס לא רע, נקרא, של צ'רקה, נקרא לעזאזל עם בבא. זה מעניין אותך, תראה שם. הוא לקח הרבה מהמדרשים. לא, הוא לקח הרבה מהמדרשים על העזאזל וכו'. טוב, וגם הצדיק הגמור, שמימיו לא עשה שום מעשה אשר לא טוב, ולא סף מימיו שום שיחה קלה אשר לא טובה, חז ושלום. האם כל זה כמעט בלתי אפשר כלל שמעשיו הטובים עצמם כל ימי חייו יהיו כולם בשלמות האמיתי לגמרי ולא יהיה אפילו באחת מהנה שום חסרון ופגם כלל? וזהו שאמר הכתוב, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. שימו לב, הוא לא אומר אין צדיק שלא חוטא. כי אם הוא חוטא אז הוא לא צדיק. כן? אז איך אפשר להגיד שהוא צדיק? אלא הכוונה מדובר בצדיק שעושה את הטוב, ובטוב הזה יש בו חטא. כן? רצה לומר שאי אפשר שלא יהיה על כל בנים קצת חיסרון במעשה הטוב עצמו שעושה. כי חטא פירושו חיסרון כידוע. כן? לא מדובר שהוא עושה עבירה, כי אם הוא עושה עבירה אז הוא לא צדיק. אלא מדובר בצדיק. הוא עושה טוב, והוא חוטא בטוב הזה. לכן, כשמכניסים האדם למשפט לפניו יתברך שמו, צריך חשבונות רבים, לאין שיעור, על כל הפרטי פרטים של כל מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו וכל פרטי הנהגותיו, באופני נטייתם, לאן הם היו נוטים. וזה שאמר כתוב, אשר עשה אלוהים, אשר עשה האלוהים את האדם ישר כנל, והם בחטאם ביקשו חשבונות רבים. אז זה חשבונות רבים? עכשיו צריך לעשות הרבה חשבונות שבאים לדון את האדם. פעם זה היה פשוט. זה טוב, זה רע. עכשיו, על כל דבר ודבר, צריך להביא את זה למעבדה של בית המשפט, של בעולם העליון, על כל צ'ופצ'יק לשבת ימים רבים. ועיין זוהר אמור קובזיין סוף עמוד א' והוא מבואר שם על פי דברינו. ונמשך העניין כן, עד עת מתן תורה. שאז פסקה אותה הזוהמה מתוכם כמו שאמרו חזל. ולכן אחר כך בחטא העגל אמרו חזל שבא שטן וירבב. מה זה ירבב? היינו שבא מבחוץ כמו מניין חטא אדם הראשון, כי מתוכם התגרש. ועל ידי חטא העגל חזרה אותה הזוהמה ונתערבה בתוכם כבתחילה. וזה שאמר הכתוב, והם כאדם עברו ברית. מה זה? הם אלה שעשו את העגל. כאדם, כמו אדם הראשון. לא שהיה עניין כללה ועונש, כי מפי עליון לא תצא. אז לא, וזה שאמר כי הוא יתברך לאדם, שזה שאמר הוא יתברך לאדם הראשון, כי ביום החולך מנו מות תמות. לא שהעניין כללה ועונש, כי מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא פירוש שעל ידי החולך ממנו תתערב בך הזוהמה של הרע. ולא יהיה תיקון אחר להפרידה ממך כדי יתיבך באחריתך, אם לא על ידי המיטה והעיכול בקבר. יש פה שתי שאלות. בוקר טוב הרב. האם מלכתחילה הקדוש ברוך הוא רצה שהיצר יהיה בתוכנו כדי לבחור, ולכן שלל מאיתנו את הבחירה כדי שנגיע לבחירה? ואם כן, שאכן שלל מאיתנו, אזי האדם הראשון לא חטא. טוב, זה פה שני דברים. א', האדם הראשון כן הייתה לו בחירה, לפי מה שהוא אומר. ב', האם זה מלכתחילה הסיפור הזה? בגלוי לא, בנסתר כן. אז אדם משוגע שאין לו יכולת בחירה, אינו אדם, אפשר להרוג אותו? חז ושלום, מי אמר של אבי משוגע אין בחירה? כבוד הרב, הרי הנחש היה החלק הגופני של אדם הראשון. האם זה חיצוני? לא, לא, זה לא היה חלק הגופני, זה השכל הטבעי שלו. הרב שלום, באחד השיעורים הרב אמר כי באדם עצמו הוא הנחש. אזי איך זה מתיישב עם הסתרה אחרה שהיא חיצונית לו? בתוך האדם עצמו יש שתי הכרות נפרדות. לפעמים של אדם יש לו שכל נפרד מן הרגש שלו בצורה ברורה, אבל זה שניהם באדם. עד כאן להיום, שלום. לא גמרנו את האגב.